טוב, ערב טוב, יום חמישי, ערב שבת קודש, פרשת ויקרא, ספר חדש. איזה יופי. ספר תורה חדש, כמו שדיברנו בסיום שבוע, בשבת שעברה, בסיום ספר שמות, הרי למעשה ספר ויקרא מדבר בעיקרו לכהנים, תורת כהנים. על מה?
קורבנות.
קורבנות, נכון. על קורבנות, אבל מי מביא קורבן? צריכים לחלק בין מספר סוגים של קורבנות. קורבן אחד זה קורבנות ציבור. זה שהתורה מצווה את הכהנים להביא קורבנות בשם כל עם ישראל. לשם כך נועדו מה? אבל מה נועד לזה? מה שעשינו בראש חודש אדר. בראש חודש אדר מכריזים על השקלים. תרמנו מחצית השקל. ובמחציות השקל הללו קנו. בסדר. יש קורבנות ציבור. בסדר. תמיד ששחר, תמיד שבין הארבעים. זה קורבנות ציבור. אבל יש קורבנות נוספים שם של ציבור. למשל קורבנות המוספים, שזה גם כן סוג של תפילה, צריכים להביא אותם בחגים או בשבת, ראש חודש. זה בא מכספי ציבור. אבל רוב רובו של ספר ויקרא מדבר על קורבנות שבמילים קצרות אפשר לומר, קורבנות שבאות מהנפש הבהמית. הקורבנות שסיבת ההבאה של הקורבן זה הנפש הבהמית שלנו. אם אנחנו נסתכל בכל הפרשיות שלנו שדברות על הקורבנות, תמיד יהיה כתוב נפש כי תחטא. נפש כי תחטא, נפש כי תחטא. מה זה אומר? הרי אנחנו כבר יודעים ולמדנו שלמעשה יש חמישה חלקים לנשמה. נכון? בפוטנציאל. יש את החלק הנמוך ביותר שהיא הנפש, שהיא למעשה החיות הפיזית של האדם. אוכל, שותה, ישן, פועל. זה הנפש הגופנית, נקרא לה. וזה האדם דומה לכל יצור חי על כדור הארץ. לכן קוראים לזה נפש בהמית. כי היא כמו כל בעל חיים אחר. ואין הבדל בינה לבין תולעת, לבינה לבין אריה. התולעת צריכה לאכול ולהתרבות, וגם האדם אוכל ומתרבה. אריה טורף ואוכל ומתרבה, וגם האדם. כלומר זה לא משנה הגודל. זה כמו ששמעתי, זה מישהו סיפר לי על פתרון מיוחד שהלך אדם ביער לפני החורף. אמר, אני אסתובב לי ביער, אני אמצא איזה דוב, אני אצוד אותו, אוריד ממנו את האור, יהיה לי פרווה לחורף. כך, נו. הוא נכנס לתוך היער, מתחיל להסתובב, לחפש, רואה פתאום עקבות של דוב. אומר, או, איזה מזל יש לי. דורך את הרובה, מתקרב, מתקרב, רואה מאורה, רואה מאורה בסלע שמה. אומר, זה בטח של הדוב. אני מחכה. הוא אומר, מתחבא לו ככה, פתאום יוצא לו דוב ענק, נעמד לו שם על פתח המאורה, מתמתח לו, עושה קולות. הוא מרים את הרובה, אופס, הוא שומע את הדוב מדבר איתו. אומר לו, רגע, מפני שאתה יורה, רק שנייה. אומר לו, מה קרה? אתה יודע, אומר לו, יש לי שאלה אליך. מה אתה רוצה ממני? אבל אני אגיד לך פשוט, החורף מתקרב, לי קר, אמרתי אני אבוא ליער, אני אתפוס דוב, ויהיה לי, אני ארוג אותך, אני אוריד ממך את האור, מבחוץ יהיה לי פרווה, יהיה לי חם. אמר לדוב, אתה יודע? בוא אני אגיד לך משהו. אני כבר עוקב אחריך 3/4 שעה מהרגע שנכנסת ליער. אתה יודע, הדובים בחורף ישנים. אז אנחנו גם כן טורפים ואוכלים לפני כדי שיהיה לנו מזון לגוף. ואני חשבתי, תראה איזה יופי. הנה, אבל אני תכנתי לטרוף אותך. נו, מה עושים? זה בעיה דיפלומטית. אמר לו, טוב, תדע מה יש לי רעיון. בוא תיכנס אליי למאורה. לא לעמוד בחוץ, נכון? לא מכובד. תיכנס אליי למאורה. נדון, נדבר, נחליט מה שיהיה יהיה. טוב. אותו אדם נכנס לתוך המאורה, עובר זמן, הטוב יוצא החוצה, מלקק את השפתיים, מבסוט. ואז הוא אומר, תראו, הגענו להסכם פשרה. הוא רצה שיהיה לו פרווה מבחוץ, יש לו, הוא אצלי בבטן. הוא מבסוט, אני מבסוט, וזהו. אבל יש נפש בהמית. נפש הבהמית מובילה אותנו לדברים הכי מזולזלים שיש. לא שהם פחותים, יש צורך. כתוב בזוהר הקדוש, בשם רבי שמעון בר יוחאי, שלעתיד לבוא, כל מיני דברים התבטלו, כי הנפש הבהמית לא תהיה בהמית, היא תהפוך להיות יותר רוחנית, היא תשאף לקודש, היא תשאף באופן טבעי. אם היום אצלנו טבעי זה לשתות ולאכול, אז אצלה בעתיד לבוא, השאיפה תהיה לדעת את השם כל הזמן. באופן טבעי, אתה מקום בבוקר, איתו לדעי, מגיד, רגע, מה עכשיו אני עושה בשביל השם? דברים אחרים לא כל כך יטרידו אותו. הם יהיו שוליים. אבל בינתיים, הנפש הזו היא תופסת משמעות רחבה מאוד בעולם. אומר רבי שמעון בר יוחאי, רבותיי, אתם יודעים, יש אחד מהמצוות שאדם מחויב בהם, וזה מעשה שלכאורה על פניו, אצל אומות העולם זה ממש נורא. הוא מאוד מאוד בשיא הבהמיות. זה מה שהקדוש ברוך הוא מצווה את האדם, פרו ורבו ומילאו את הארץ. מצוות פריה. מה זה? מה זה הדבר הזה? דע מאין באת, מטיפה סרוחה. כולה טיפה סרוחה. כזה דבר שהוא... אתם יודעים איזה דברים נוראים וקדושים יש בדבר הזה? בספרי המקובלים, אם האדם היה רק יודע. איזה קדושה עצומה יש במצווה הזו, הוא היה נבהל. הרמב"ן כותב תפילה לפני. רבנו משה בן נחמן. הרי הקדוש כותב ייחודים ושמות מיוחדים לפני. המצווה הנוראה הגדולה הזו. כי ככל שהזוג מקדש את עצמו במצווה הזו, ככה כותב הזוהר הקדוש מפורש, מובא בכתבי הארי, הנשמה שיורדת אל הגוף תאורה יותר. אתם מבינים איזה אחריות זו? זה לא רק המעשה וזהו, נגמר. לא. אתה משפיע על הילד שלך עד סוף חייו. לאן הוא ילך? לאן הוא יפנה? לאן ליבו יהיה נמשך? ככל שיש טהרה במחשבה, אז ככה נשמה גדולה יותר ותאורה יותר. והנה זה מה, כותב רבי שמעון בר יוחאי, לעתיד לבוא, המצווה הזאת תישאר, כמות שהיא. למרות שזה שייך לנפש הבהמית, כי אחרת אין קיום לעולם. העולם מפסיק להתרבות, כי כל אחד יגיד לו, אני כמו הנוצרים ימח שמם ושם זכרם, הנזירים שלהם כביכול לא מתחתנים ואין להם ילדים, חוץ מעשרות בתי יתומים של ילדי נזירים ונזירות. אבל זה לא רשמי. אבל הם מתנזרים. זאת אומרת שזה לא המציאות. נפש כי תחתה, ומעלה מעל בשם, זאת הנפש הבהמית שמושכת אותנו. ולמעשה היא זאת שבגלל בחירה לא נכונה שלנו, והתמודדות לא טובה שלנו עם עצמנו, אנחנו נכשלים בה. יפה, נכון, כי כתוב במקום אחר כתוב אדם כי יקריב מכם, זה שונה.
הגוף כי יחטא.
נכון, כי הנפש היא. הגוף לא עושה שום דבר אם לא הנפש. החלק הזה של הנפש הבהמית, וכבר דיברנו על זה הרבה. הקדוש ברוך הוא מחבר אותם זה עם זה. זה מה שהגמרא מספרת על הקושייה ששאל אנטונינוס, את רבי. כן, משל למלך שהיה לו פרדס, ורצה שישמרו לפרדס שני שומרים, שומר, אבל השומרים הקודמים פשוט היו, הוא היה בא, רואה חצי מהפרדס איננו, זה היום היו אוכלים ומוכרים, חיפש לו שני שומרים שלא יכלו להפסיד לו את הפרדס. לקח אחד עיוור, עכשיו תגיד מה הוא שווה, זה שומר זה, לא? והשני חיגר, אין לו רגליים, נכה. זהו, שם אותם, אמר להם, אתם שומרים על הפרדס, אם אתם רואים גנב, אז החיגר יגיד לעיוור, שימו אותי על הכתפיים, ויגיד לו ימין, השמאלה, ימין, השמאלה, ויצעק על הגנב. אז העיוור הפך להיות האוטו שלו, כן, המרכבה של החיגר. טוב, עובר זמן, בא המלך לבקר, רואה פרדס, אכלו לו מהפירות. אומר, מה זה? מה עשית? אמר, עיוור, אני לא רואה, איך אני אוכל? איך אני לא יודע אפילו איפה יש עצים? הולך לחיגר, אומר לו, איך? אמר לו, אני לא, אני מפה לא מגיע למטר, אני לא הולך. אמר לו, ככה אתם? לקח את זה, שם על הכתפיים של זה, אמר לו, ככה אתם. ככה אכלתם. ככה המשל לגוף והנשמה, כדי ברוך הוא לוקח את הנשמה ומעניש אותה יחד עם הגוף, אומר ככה חטאתם ביחד. כלומר המשיכה הטבעית של הגוף היא לגוף, המשיכה של הנשמה היא כלפי מעלה, מי מונע ממנה? הגוף. לכן מה העיקרון הגדול של הקדוש ברוך הוא בעולם הזה? לעשות לו דירה איפה? בתחתונים כאן. לקדש את החומר. לא להתנזר ממנו, אלא להתקדש בו. לכן שמעתי דבר יפה. אנחנו אומרים, קדש עצמך במותר לך. נכון? בפשט, אומרים לך, תראה, מותר לשתות מיץ אשכוליות. כן. תברך, קדש אותו. מותר לך לאכול עוף עם הכשר, מבושל כדת וכדין, מותר לך, תברך. כלומר, תקדש את המעשים שאתה פועל במציאות. כמדומני, אני לא בטוח שזה אולי מהחתם סופר, אני לא בטוח. אבל הוורט הוא וורט, חומר למחשבה. אם זה לא ממנו, אז אולי זה משנה, אני לא זוכר, אולי שגת אריה או נודע ביהודה, אחד מהם. מה זה קדש עצמך במותר לך? חזל אומרים בגמרא, כיוון שאדם עבר עבירה ושנה, חזר עליה. נעשית לא כהתר. הפעם השלישית כבר הוא התיר את זה לעצמו. זהו, זה כבר לא מפריע לו. הפעם הראשונה מפריע, הפעם השנייה, לא מפריע, קצת, פעם השלישית כבר זה מותר לך תחילה. אומרים לך, קדש עצמך במה שהתרת לך. מה שאתה פשוט ויתרת, והתרגלת לחתור, שם תקדש את עצמך. למה? כי הנפש הבהמית היא זאת שלמעשה מייצגת את הצרכים הפיזיים שלנו, ואנחנו צריכים לקדש את עצמנו במעשים הפיזיים שלנו, כדי שגם הגוף יתעלה. כי אנחנו יודעים שהגוף הוא לבוש, ומלביש את הנשמה. ולמדנו בזוהר הקדוש שהלבושים הם גם כן עולמות שלמים, שמות הקודש שמקיפים את האדם. זה לא סתם הגוף. הגוף עשוי בשר ודם. אבל רבותיי, בגוף יש לנו תרייג. תרייג איברים. עם הנימים והגידים והשרירים. תרייג, כנגד תרייג מצוות. זאת אומרת שהגוף שלנו הוא כלי לקדושה. הוא פוטנציאלי לקבלת קדושה. ולכן אדם צריך לשמור על גופו. לכן התורה אסרה לאדם לגרום נזק לעצמו. אסרה עליו. זה איסור תורה. למה? כי הגוף הוא גם לא שלך. הגוף הוא בא מקודש הבריחו. איך הגמרא אומרת? שלושה שותפים באדם. אחד מהם זה הקודש ברוך הוא. ומה שחנה אומרת בתפילתה, ואין צור כאלוהינו, מה שאנחנו רואים בתפילה בוקר בוקר, הגמרא אומרת, מה זה אין צור? אל תקריא צור אלא צייר. מה פירוט צייר? נראה מישהו שצר צורה, כן? עושה איזה גולם, ומצליח להכניס לתוכו גולם אחר, וששניהם יחיו. אי אפשר. הנה הקדוש ברוך הוא, לוקח אדם, חי, ובורא בתוכו עוד אדם. זה חידוש עצום. זה דבר נפלא. ואין צור כאלוהינו. לכן, אנחנו נראה הרבה בספר ויקרא נפש כי תחתך. עכשיו, אם זה כך, אנחנו צריכים להגיד, אוי, מה יהיה? יש לנו בעיה. הנפש שלנו חוטאת. איך כתוב? הנפש החוטאת היא תמות. כלומר, הנפש הזו, חלק הזה, גורר אותנו ל... איך נגיד בעברית? לצרות צרורות, לא? מסבך לנו את החיים. אז ממנוע נפשך, יבוא אדם ויגיד, נו, אם זה ככה, אז עדיף אולי לטפל ברוח ולהזניח את הגוף. יתענה ויסתגב, יהפוך להיות מקל סבא עם עור וגידים ויהיה מלאך. לא, זה לא דרך התורה, זה לא דרך החסידות, בטח. הארי הקדוש כן כותב סיפורים ותעניות, אבל זה היה מתאים בדורות הקודמים. כבר כתב בעל התניא, וכתבו אחריו, שבדורות הללו, בוא נדבר איתנו על בעל התניא, זה 300 שנה בערך, הדורות לא מתאימים יותר לתעניות האלה. זהו. זה לא מתאים. הגוף כבר לא עומד בזה. ולמה הגוף לא עומד בזה, רבותיי? אתם יודעים למה הגוף לא עומד בזה? כי הרוחני לא מתאים לזה. הרמה הרוחנית ירדה, ואיתה גם הגוף. בעבר הגדולים הללו, תלמידי הבעל שם טוב ותלמידי תלמידיהם, היו ברמה רוחנית כל כך גדולה, שיכלו להסתפק באוכל מועט, וזה הזין את הגוף. הם לא היו מסכנים גדולים, למעט חלקם באמת היו חולים. אבל רובם היה מספיק. כי הפן הרוחני החייה את כל הגוף. לכן בפרשה שלנו יש פסוק שאומר ונפש כי יחטא ולא ידע ואשם. מה שאנחנו קוראים במילים אחרות חוטא בשוגג. וזה קורה להרבה מאיתם. אנחנו חוטאים בשוגג. מה זה דחתו בשוגג? כמה אפשרויות? אחד, שאני לא יודע שזה חטא. אז אני לא יודע, אבל זה חטא. הדבר השני, אני יודע שיש חטא כזה, אבל אני לא יודע שמה שאני עושה זה מזכיר את החטא הזה. כן? לדוגמה, בהלכות שבת, אני יכול לעשות מעשה בבית, ולא יודעת שזה איסור תורה או איסור דרבנן. לא יודע. לא למדתי הלכות שבת. אבל לא בקיא. זאת אומרת ששוגג למעשה זה מצב שבו האדם טועה. במה הוא טועה? בחוסר ידיעה. מה הפתרון של חוסר ידיעה? ללמוד. לכן שוגג, תעשו גימטריה. שין. שין זה שין, נכון? וו זה שש. גימל וגימל. שש. 312. נו, זה אותיות ישוב. לא? יש לך שתי אופציות. שוגג אתה נופל שבי, זה גם אותיות ישוב. אתה יכול לפול שבי. אבל תשוב, תלמד. ישב וילמד. אותיות שבי. ישב הוא כבר לא יהיה שוגג. אז הוא כבר יימנע. אבל פה מדובר בפסוק שהאדם עשה חטא ולא ידע ואשם, יש לו בעיה, הוא אשם. ונשא עוונו. עד מתי? עד שהוא ידע, ואז הוא יביא קורבן, ואז הוא יתחרב, ואז ימחל לו. בסדר? זה הפשוט, הפסוק הפשוט. בוא נראה. יש ספר שנקרא תורת כהנים, נכון? אמר רבי עקיבא על מה שאמרנו עכשיו, אדם שאוכל חלב, יש דיון בגמרא, אדם אוכל חלב, יודע, לא יודע שזה חלב. מישהו מכם פעם ראה חלב? יצא למישהו לראות? מישהו פה למד יחוד שחיטה? חלב ושומן אין ביניהם הרבה הבדל, החלב הוא קצת יותר צהבהב. קשה להבחין, מי שמנוצא בזה יודע, מי שלא יכול בטעות לחשוב שזה שומן, ושומן מותר. לכן פה בארץ למשל, כל החלק האחורי של הבהמות נמכר לגויים. חלקים הכי טובים שם, של הבשר נמכרים לגויים, למה? כי החלק האחורי של הבהמות הוא מלא בחלב, כמויות עצומות של חלב. ולכן אי אפשר להוריד אותם. זה יש מקצוע מיוחד בשחיטה, בלכות שחיטה שנקרא מנקרים. הם ממש מנקרים את זה כמו עם פינצטה. מוציאים חתיכה, חתיכה, חתיכה. להוריד את החלק האחורי של הבהמה, את כל החלב, זה ייאוש שלא מדעת. ומדעת. אז לכן חותכים את הבהמה, אחרי שחטו אותה לחצי, החלק האחורי הולך לגויים. בחלקים הקדמיים יש מקומות מעטים שיש חלב, ומנקרים אותו. אדם אכל חלב, חשב שזה שומן, בסדר, הוא עיוור צבעים, הוא הבחין בצבע, לבן, לבן, עיוורים צבעים הקיצוניים רואים שחור לבן, ראה שחור לבן, שם את זה, אכל, גמר לאכול, פתאום הוא, תשמע, בואי נע, מה עשית, זה היה חלב, שמנו את זה פה בצד, לעשות מזה שומן, להמיס, סליחה, להמיס את זה בשביל להדליק נרות, מה קרה לך? כי שהיו משתמשים בחלב להשתמש כמו שמן, להדלקת נרות. אומר, אוי ואבוי, לא ידעתי. נו, עכשיו מצבו מצוין. כי עכשיו הוא יודע שהוא עבר עבירה. אז הוא יתחרט, הביא קורבן, ונמחל לו. אבל זה, הבחור שלנו, אין מי שיגיד לו. אין. אומר רבי עקיבא, אדם שאוכל חלב מביא חטאת בסלע. השווי של הכסף שהוא צריך להשקיע בקורבן חטאת, סלע. עכשיו תראו את הדבר שאנחנו רוצים לעמוד עליו.
איך הוא
אביב והוא לא יודע? לא, כשמתברר. עכשיו, זה כשידוע לו. האוכל, חלב, מביא חטאת בסלע.
אתה אומר, הוא אוכל את זה לבד.
רגע, 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 רבי עזרא, עכשיו ההמשך. תסתכל בדף, תראה. ספק אכל, ספק לא אכל, הוא לא יודע. כשמתברר לו, כן? אומר רבי עקיבא, מביא אשם תלוי. למה תלוי? כי זה מצב שאתה יודע, לא יודע, זה ספק, זה נקרא אשם תלוי, בכלל, תדעו, אשם תלוי בתורה, זה על דבר שאדם לא ידע, כן יודע, לא יודע, יש לו ספק, חייב או לא חייב, מביא אשם תלוי בשתי סלעים. אופס, מה קורה פה? זה לא פייר. תגיד, אדם שאכל ויודע, יביא בשתי סלעים כנס? אדם שלא יודע, שמתברר לו, צריך להביא פי שתיים? למה? הוא לא ידע. הבנת את הקושייה שלנו? רבי אליעזר מבין את הקושייה? אלעזר מבין את הקושייה? בסדר? זה הפוך, רבי עקיבא לא ברור. מה זה? את זה שבטעות אתה מחמיר איתו? מה זה הדבר הזה? והנה יש לשאול על שום מה רבי עקיבא סובר לקנוס את המסופק. מי שיש לו ספק, יותר מי שעובר עבירה, יודע. ועוד, במה חמור יותר מי שלא יודע שחטא ממי שכן יודע. זה ככה משמע לפחות מרבי עקיבא. שמי שלא יודע זה יותר חמור. נכון? בואו נראה. לפני זה, אנחנו כולנו יודעים מה מוריד שפע לעולם. מה מוריד את השפע מעולמות עליונים לאדם? מה שמוריד את שפע של הקדוש ברוך הוא לאדם, למעשה, זה הרצון של הקדוש ברוך הוא מה? לברוא עולם. אם לא היה עולם, לא היו בריאות. אם לא היה בריאות, לא צריך להוריד להם שפע. נכון? זאת אומרת, שהאור הקדמון, האור הראשון, הראשון, הרצון האלוקי הראשון, אור קדמה, הוא דרכו עובר הכל. וכמו שלמדנו בזוהר הקדוש, זו אותה נקודה קטנה, מצומצמת, הראשונה, שדרכה עובר הכל. עכשיו, וכאן למדנו כי היו שני עננים במשכן. שני עננים. היה ענן אחד שבו היה עולה משה רבנו. כל פעם שהיה צריך משה לעלות, כתוב, ויחס, כן? ויבוא משה אל תוך הענן. נכון? ויחסהו הענן. והשני היה קבוע על המשכן, השראת שכינה. בסדר? כלומר, שני עננים. וזה החשמל. מי שחושב שהחשמל זה מושג חדש, אז ימצא אותו בספר יחזקאל. והראה, הנה כברק, כעין החשמל. זה דבר ידוע. לא חידשו לנו כלום. רק המאפיה שיש פה, חברת חשמל, זה חידוש. אבל החשמל זה היה האור הרוחני שמשה רבנו היה מתעטף בו לפני שהיה נכנס אל הענן, כדי לעלות למעלה. שמשה מתלבש בו. בחינה של זיווג גוף ההיכל, שזה הענן, היכל הקודש, וגופו של משה. כשזה היה מתחבר, משה היה זוכה לעליית נשמה, או לעליית גופו כולו, תלוי בהר סיני, הוא עלה כולו, אבל היה זוכה לדבר עם השם. זאת אומרת, שלמעשה אורות החשמל האלה, זה חיבור של שני דברים. ולכן שימו לב, המילה חשמל, זה שני מילים, שחיברנו אותם יחד. חש, תחושה, ומל. מה זה מל? מילה. המילה היא רוח. אי אפשר לתפוס את המילים. משהו רוחני. חש ומל. זה שני דברים. יש בזה סוד עצום, לא ניכנס לזה עכשיו. זאת אומרת, שבזה הענן היה נשאר על המשכן, זה אור הקדמון. כי אמרנו שהמשכן הוא כנגד משכן של מעלה. מקדש של מטה כנגד מקדש של מעלה. כל העולם כולו, אתם זוכרים, דיברנו על זה דרך ספר הכוזרי. הכל יש במשכן, באדם ובמשכן. האדם נקרא עולם קטן, נכון? והעולמות העליונים בצלם אלוקים עשה את האדם. כלומר, במשכן יש את כל העולם כולו. הכל מיוצג במבנה של המשכן. זה חסד אל. לכן כתוב בפסוק, וכבוד השם מלא את מה? את ההיכל. לא את המשכן. את ההיכל, מקום השראת השכינה. והנה סבר רבי עקיבא, שמי שמסופק בחטאו חמור יותר. למה? כי ברגע שהוא חטא, נפסק השפע שיורד. כי אנחנו יודעים שחטא זה כמו, מה?
בחצה.
חתך, קיר, שמפריד בינך לבין הקדוש ברוך הוא. ולכן הוא מפסיק את השפע. לאן? ושכנתי איפה? בתוכם. כלומר בכל אחד ואחד. ולכן אומר רבי עקיבא, שמי שיודע ונותן את דעתו על מה שחטא וישן, הוא יודע, עשה תשובה, אז מה קרה? הוא תיקן, אז השפע ממשיך לרדת לעולם. לכן אין לו בעיה, יש לו רק בעיה אחת, שביא בסלע. כי הוא חטא, הוא משלם על זה, והשפע חזר. אבל אומר רבי עקיבא, אומר רבי עקיבא, מי שיודע זה בסדר. יתרה מזו, הרי ברגע שאדם עושה תשובה, הוא רק מפשפש במעשיו, ומה הוא אומר? אדם, למה אדם חוטא? פעם מישהו שאל את עצמו, למה אני חוטא? זה גמר, אין אדם חוטא, אלא אם כן נרצה ברוח שטות. אבל למה האדם מגיע לשטות הזו? הרי הוא אדם חכם. תראה מה הוא עושה, הוא נוהג, הוא נוסע, הוא עובד, הוא יש לו הרבה שכל. זה לא איזה אחד, חד ושלום, בר מינן, אין לו שכל. זה אדם שמוכיח כל הזמן שיש לו פה משהו בקופסה. אז למה הוא חוטא? מה מביא אותו לחטוא? עוד פעם הוא אשם. מסכן, מה אתם רוצים ממנו? כבר אמרתי לכם את זה באלול. בתפילה אנחנו אומרים, על חטא שחטאנו לפניך ביצר הרע. נכון? מוכר לכם? זוכרים את הנוסח? זוכרים את הנוסח? תגידו, אתם לא שמתם לב, אנחנו כולנו יהודים, מדברים עברית. זה עברית נכונה? מה היינו צריכים להגיד? על חטא שחטאנו לפניך, בגלל היצר הרע. עם היצר הרע. מה זה ביצר? כשאני אומר בעברית, שאני עושה משהו בדבר מסוים, אז במה זה? בו עצמו, לא? לא במשהו מבחוץ. זאת אומרת, ואני מבקש סליחה מהקדוש ברוך הוא אחרי שאני חטאתי במי? ביצר הרע. כלומר, שאני לא בסדר, שאני כל דבר מפיל עליו. שלום עליכם. נכון? אמת? כי באמת אנחנו מאשימים אותו כל הזמן, וזה לא נכון. זה לא נכון. הוא מלאך קדוש. אתם יודעים שהוא מלאך? יש בו בחינה אחת של מלאך, בחינה אחת יש לו בחינה של בגוף, במלאך ובמחשבות, בגוף ובתאוות. יש לו שתי בחינות. בזמן חטא אדם הראשון, לפני חטא אדם הראשון, המהר"ל כותב על זה מאמר יפה מאוד, שלמעשה הוא היה משהו חיצוני לאדם בכלל. הוא לא היה בתוכו. היה משהו מבחוץ עד שהוא יצטרך להפיל אותו, ואז כביכול הוא בלע אותו לתוכו. זאת אומרת שנחזור לעניינו. אדם שחוטא, עושה הפסקה, אבל הוא מתקן את זה, אז הכל בסדר. אדם שלא חוטא, סליחה, אדם שחוטא ולא יודע, מה הוא לא יודע? מה הוא לא מברר? מה חסר לזה שלא יודע מזה שחטא ויודע? שהאדם שחוטא ויודע, מיד אומר, לא לחינם חטאתי. כנראה שמשהו השתנה אצלי ביראת שמיים. אין לי אולי מורעב, אין לי מורע מאבא שבשמיים. אין לי עירה. ואנחנו כבר אמרנו הרבה פעמים, יש שתי סגנונות של עבודת השם. יש עבודה ביראה, זה עירת העונש. וואי, שימו אותי בגיהנום, עשו אותי על תלום מספר 12, עשו מניסיך, כן, עוף, לא יודע. זה הצורה של העירה. זה עירת העונש. אז זה נספר פעם, זה בדיחה שבא יהודי אחד לרב, הוא היה בחוץ לרד כל החיים, היה זקן כבר קרוב למיטה, בא לרב שלו בחוץ לארץ, אמר לו, אני רוצה להגיד, לבקש רשות מהרב, יברך אותי, אני נוסע לארץ ישראל. אמר לו, מה קרה? אמר לו, תראה, כתוב בספרים, למדנו, שמי שנקבר בחוץ לארץ, אז שיבוא המשיח, יש להם גלגול מחילות, ועוברים בתוך האדמה, עד שמגיעים לארץ ישראל. לא, אני לא רוצה, אני רוצה להיות בארץ ישראל, בשמיים. אמר לו, אני לא מברך אותך, ואני לא מרשה לך לנסוע. אבל עולם אמר, תראה, כל החיים שלך, שהיית צעיר, בריא, תוסס, פועל, עושה, היית פה. עכשיו, למי אתה דואג? לגוף שלך? אתה הולך לתמא את הארץ הקדושה? שער פה. כלומר, צריך להבין שהאדם, כשהוא לא יודע, זאת אומרת שהוא לא יודע שיש לו בעיה ביראת שמיים, אפילו ביראת העונש. אני לא מדבר על יראת הרוממות, שזה מדרגה. יראת העונש אין לו. ולכן אומר רבי עקיבא, הוא ישלם פי שתיים. כי זה צריך לקנוס אותו. איך אלא לדעת שבן אדם כל כך התרחק מהקדוש ברוך הוא, שאפילו לא מפחד מהעונש. ניחא. נפלת. אתה מתחרט. אבל אפילו לא להכיר ביראת העונש, זה מדרגה מאוד נמוכה. לכן רבי עקיבא כונס אותו ואומר, יביא בשתי סלעים. בסדר? בואו נראה בפנים. לכן, נבין מדוע באמת מי שחטא בשוגג, ויודע שחטא בהכרה, נותן דעתו לשוב בלב שלם. ובפרט במותר לו. כמו שאמרנו, ומה שהוא התיר לעצמו. הרי ממילא אנשי תורה אותו בכך שמביא חטאת בסלע. בסדר? העיקר שהוא יודע. אבל מי שהזדמן לו חטא על ספק, זה לא נותן לדיבו את הצרכים שלו. ועושה דברים האסורים. ויש הם גדולים וחמורים. דוגמה, זה לך משהו פשוט מאוד, שהוא חמור מאוד. לשון הרע ורחילות. חבל על הזמן. חבל על הזמן, אתה מקפח את עולמו. וכמה אנחנו כזה חופשי בזה? למה? לא, אנחנו לא יודעים, זה כן לשון הרע, זה לא לשון הרע, זה רחילות, זה לא רחילות. פרדיר, מתחיל לעשות דיונים, מילנים. כן? וזה אשם תלוי. תביא בשתי סנאים. לדוגמה. ואנחנו סוברים שאלה דברים המותרים. ובני אדם לא שמים לב. וסופרים שהם בסדר. כלומר, אנחנו יכולים לראות, תצערנו את המכה הזו, גם בין שומרי תורה ומצוות. שלא שמים לב בכלל. לעניין הזה. בכלל. הרבץ חיים, אתם יודעים, שהוא כתב את שמירת הלשון מסופר, שלא היה מוציא לאור כמו היום. ולא הייתה רשת הפצה. אז הוא היה לוקח את הספרים שלו, שם סק על הגב, עם כמה ספרים, עובר ממקום למקום, מקום למקום, ומוכר. אבל לפני שהוא מחר, הוא הולך לחפש הסכמות, צריך הסכמה, בלי הסכומה, אי אפשר. אז הוא עבר ממקום למקום. בוא יושב פה לידי. ועבר ממקום למקום, והוא מגיע לרב של העיר, יושב, נתן לו ספר, אומר לו הרב, אם הרב יכול לתת הסכמה לספר הזה, הוא בכלל לא אמר לו שזה שלו. טוב, הגיע לזה מקום אחד. ובא לרב העיר, אמר לו, הרב, יש פה ספר, אם הרב מוכן לתת הסכמה. הרב שם היה קצת עקשן. אמר לו, תראה, אני לא מכיר את המחבר, אז אני לא נותן הסכמה בלי שאני מכיר את המחבר. הוא טוב, נו, אז לא. קיצור, דינו דברים, דינו דברים, בסופו של דבר, אמר לו, אני המחבר. אמר לו, טוב, נו, תשאיר את הספר. תמתין כמה ימים, אני אלמד אותו ונראה. טוב, נו, החפץ חיים הולך ללמוד. בינתיים הרב מתחיל לקרוא את הספר. הוא אומר, ריבונו של עולם, זה לא יאומן כי יסופר, זה אי אפשר. אי אפשר. ההלכות שיש פה בלתי מושגות לבני אדם. לא ייתכן שהאדם שכתב את זה הוא המחבר, שהוא בעצמו מקיים את זה. אני קורא לו. קרא לו. ישבו שלושה ימים. ובשלושה ימים האלה הרב ניסה להפיל אותו בכל האפשרויות שרק אפשר ברכילות לשון הרע וכל מה שקשור בזה, ולא הצליח. כשהוא גמר את המבחן, אמר לו, אני נותן לך הסכמה בוודאי. נתן לו הסכמה. הוא לא נכשל. לא הצליח להכשיל אותו. והוא עשה כל הניסיונות להכשיל אותו. זאת אומרת, ופה אני רוצה לומר דבר חשוב. כולנו יודעים שילד בן שנה, שאנחנו מבקש ממנו לעשות מטלה, עשייה של אדם בן 10, או אדם מבוגר, הוא לא יצליח. ואם הוא יגיד, אני לא יכול, הוא יהיה צודק. כי הוא לא יכול, הוא בן שנה. לדוגמה, נגיד לילד בן שנה, שילך לשירותים, ויעשה את הצרכים שלו בשירותים, וישאר נקי. נו, באמת, זה משימה הגיונית נראה לכם. אין סיכוי. הוא קטן. הוא עוד לא שולט על הצרכים שלו כל כך. נגיד שהוא כבר נקי. הלכת, השירותים, ביום שהוא צריך, ולשמור על נקיות. לכן אנחנו לא שמים לו ציצית. כי הוא לא שומר נקיות. הוא לא יכול לשמור נקיות. זה לא טבע שלו. הוא צריך לגדול. אנחנו אנשים מבוגרים, גדולים. והטענה של אני לא יכול לעשות דברים בסיסיים, צריכה בדיקה. כשאדם אומר, אני לא יכול להימנע מרחילו ולשון הרע, צריך לבדוק. דוגמה, ראיתי שאלה ששאלו, אדם עובד במשרד. עובד במשרד. אבל הוא לא עובד יחיד במשרד. ויש שם בוס, יש כמה מתבוססים נוספים. והם יושבים שם, וכל היום, מרחלים, ומקשקשים, ומדברים לשון הרע. ואותו בן אדם, הוא רוצה לה, הוא יהודי שומר תורה ומצוות, מקפיד על העניין הזה. שם לב, הוא לא, הוא אומר, לא יכול. לא יכול. אמר, הוא עשה, הוא מצא פתרון, לקח קנה MP2, MP3, MP4, אני לא יודע מה יש היום, שם לו אוזניות, וזהו. אבל אי אפשר לעבוד ככה, הם קוראים לו, יש טלפונים, אי אפשר. לא יודע מה לעשות. אבל הוא לא רוצה, הוא לא רוצה להמשיך לשמוע אותם כל היום. נו, הייתה תשובה מאוד יפה, אמרת, שים לידך טאפ, כי אוזניות אתה לא יכול, אתה צריך את האוזניים פתוחות, שים לידך טאפ, שים שיעורים, מוזיקה, ותתרכז בזה. ומה שאתה שומע דרך אגב אומר, תבטל בלבך. אתה לי, אני לא מאמין, זהו, לא מאמין. יש פתרון ללשון הרע ורכילות. להגיד לא. להגיד לא. וגם אם אתה אנוס, בין החברה ואתה שומע, לבטל אותה מלבך. אני לא מקבל את זה. לא מאמין. וזה דבר נורא פשוט, והחומרה שלו היא גדולה מאוד. אז העבודה. מתי קשה לבטל? כאשר אתה כן מקבל. כאשר אתה לא מקבל, והיא מה? אז אתה מבטל. והיא מה? יפה, נכון, 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 לכן זה קשה, לכן אומרים שבלשון הרע יש שניים, שלושה שנהרגים. השומע, אומר, ומי שמדברים עליו. שלושה הרוגים. ותחשבו, אנחנו מזדעזעים, זעזוע נורא והיום מתאונות דרכים, כל יום, כל יום, הרוגים, הרוגים, הרוגים. אתם יודעים כמה מאות הרוגים יש ביום, בלשון הרע ורכילות. מאות. ואם זה בשכונה, זה אלפי הרוגים. ואין לי שם הלב. צריך לדעת לבטל דברים. זה כמו שאם יגידו עליך דברים רעים, מה אתה תגיד? מה פתאום? לא נכון? אתה תבטל אותה. זה בקלות. אבל אם יגידו לך על מישהו אחר, אתה... כן, מה, מו? יבוא מי יגיד לך, שמע, שמעתי על... סליחה. סליחה, אתה רוצה לדבר עליי או עליך? אם אתה רוצה לדבר עליי, אני מוכן לשמוע. אתה רוצה לדבר עליך, אני מוכן לשמוע. כי זה אתה ואני, אז אין רכילות. אבל דבר עליו, דבר איתו. מה אתה רוצה ממני? מה הקטע שלך איתי? אם יבוא בן אדם ויגיד לך, תשמע, אני רוצה שדבר עם חבר שלי, תעשה שלום בינינו, נו, פה צריך ללמוד חפץ חיים, מה בדיוק מותר להגיד, מה אתה צריך לשאול, מה צריך לסנן. אבל אדם באופן עקרוני, קודם כל, לא. אתה רוצה לדבר איתי עליי? עליי. אתה רוצה לדבר עליך? עליך. עליו לא רוצה לשמוע. זהו. אז זה ביטו. אתה לא נותן לזה להתחיל. זה רק תלוי בנו, אנחנו רוצים או לא רוצים. לכן נמשיך. ואנחנו סוברים שאנחנו צדיקים וישרי דרך. וזה שטות שלא מרגישים שהם הולכים בדרך עקומה ומכשול. זה ממש עבודת אלילים. ולא חושבים שיש עליהם חובה לשקול את המעשים שלהם. אמן. לכן שהאדם בא לידי עבירה חטא חמור ללא ידיעה, הם עוברים אותה בכלל בלי הרהור, בלי בחינה, וכל אחד יבדוק את נפשו פנימה. זו הסברה של רבי עקיבא. ולכן הם מסלקים את האור מלהשפיע, כמו שאמרנו. לכן התורה מחמירה עליו. כי מי שחוטא ויודע ושב ואיך מתרפר לו, ייזהר לא לחטוא עוד פעם, לא? הוא כבר יודע. אבל מי שהולך בחושך ואומר זה אור, וסובר, שלא חטא, הרי תשובתו קשה מאוד. כי יושב בחושך, השם אור לי. אם אני יושב בחושך ונדמה לי שזה אור, מי יאיר לך? אתה מסכן. זה ממש מסכן. לכן, מכאן מודעה רבה, שכל מי שחפץ חיים ושפע בגשמיות ורוחניות, יהיה כמו בבא בן בוטה. בבא בן בוטה, יש עליו הרבה סיפורים. אבל אחד מהם שהיה מקריב כל יום אשם תלוי. על כל הספקות שלו. לא יודע. כן, כל יום. ולכן, איך זה בא היום? אין לנו מקדש. ביום שלנו היום זה לבדוק עד מקום שידו מגעת. תבדוק. איזה מצוות אתה עושה במצוות עשה, איך אתה נזהר בהם, ואיך אתה נזהר בלא תעשה. תבדוק, פשוט תבדוק. תתגל. לא רק להסתכל על הצרכים היומיומיים שלך. כי באמת הנפש כתחתה. אבל הרוח והנשמה של האדם לא רוצה לחתור. יש במי להאחז בבדיקה. בתוכנו זה קיים. תבדוק. לכן, איפה האדם בודק במצוות עשה ולא תעשה שמוכר לו? אני אגיד את זה הרבה פעמים. האדמו"ר פעם שאלתי אותו. איך אדם יודע מה הוא בא לתקן בגלגול הזה? והוא אמר נורא פשוט, מה שאדם רגיל לחטוא בו, זאת אומרת שבגלגול הקודם הוא חטא בזה, הביא אותו עוד פעם, בשביל אותו עניין. כי למה על עבירה מסוימת, על עניין מסוים הוא מאוד מקפיד, ועל עבירה אחרת הוא עושה בקלות? כי הוא רגיל. עוד מהפעם הקודמת. ישנם עבירות שכל אחד ואחד מן היושבים כאן רבותיי, יכול להגיד ב-100% שהוא לא חטא. אני חותם לכם. ישנם עבירות שאדם יודע שזה הוא לא עשה מעולם. הוא בכלל לא נמשך לזה. והוא ישמור על זה ויקפיד על זה. אמת, כל אחד, מצווה אחת לפחות, אין לי ספק. למה? מה קרה? מה היא שונה מאחרים? ויכול לפעמים שזו מצווה, יכול לפעמים שזו מצווה נורא פשוטה. מצווה גדולה, חמורה, לא, פשוטה. כי זה הוא תיקן מזמן. והיא שלמה אצלו. וזהו זה. בשאר הדברים, אדם בא לתקן את מה שהוא השאיר עם חורים. ומה לעשות שאם האדם לא שם לב, שמגיע בסוף למעלה, הדבר הראשון שמראים לו, אתם יודעים מה מראים לו? רשת של דייגים. תספור את החורים. תראה איזה רשת עשית. מה זה? אדם צריך לבחון את המעשים שלו, לא מה שהוא לא עושה. כי מה שהוא לא עושה, הוא לא עושה, הוא נשמע, הוא לא עושה. את המצוות שהוא מקיים כמו שצריך, הוא מקיים. איפה הוא צריך לבדוק? את מה שהוא בדיוק עושה הפוך ממה שצריך. כי בשביל זה באת לפה עכשיו. ולא להיבהל, לפעמים זה נראה רשימה ארוכה, ארוכה פעם עשיתי עם איזה מישהו, מבחן המציאות. סתם כתבנו כל מיני מצוות, על פי ספר המצוות של הרמב״ם, והתחלנו לבדוק כזה, כי הוא טען שאם ככה אז הוא כולו חור אחד גדול, לא רשת, ברשת יש קצת חוטים באמצע, הוא אומר אני רק חור. התחלנו לבדוק, אז התברר שזה לא כל כך חור. כי אם אדם מניח תפילים, הוא לא מתלהב מזה, אבל הוא מעולם לא הפסיד, אז הוא בסדר. בסדר. כן, הגמרא אומרת בקידושין, למה לא טועה? שאדם שאומר, הרי אני נותן צדקה מנת שאלי, אני אהיה בן עולם הבא, או אני אזכה לבניים, צדיק גם הוא. בסדר. גם כסוג של עבודה. טוב, אנחנו רוצים יותר, אבל זה בסדר. מה שנקרא, אני עובד על תנאי. טוב. אבל אתה עובד, בסדר? כן, טוב. לכן אדם צריך לבחון במה שהוא עושה, על מה שהוא עובר, על מצוות עשה ועל מצוות לא תעשה. לכן אומר רבי עקיבא מחמיר עליו, שמשום ההרגל שמה יש בידו נדנוד היתר, כמו שאמרנו, מה זה קדש עצמך במותר לך, מה שאתה הרבה התרת לעצמך. שמה תקדש. שמה צריך לעלות מחדש. ואתם יודעים שאותיות קדש זה גם אותיות שוקד. זה צריך התמדה, זה צריך להקפיד לעשות את זה. כל יום, כמה דקות, רבע שעה, 5 דקות, אבל להקפיד של לעשות את זה. להסתכל רגע, מה עשיתי היום? איך התפללתי? איך זה? על מה ויתרתי? על מה שכחתי? לא בירכתי. דילגת כמה ברכות. לא אמרתי אשר יצר. לא. טוב. אכלתי מילים טביעת ידיים. שכחתי ברכה אחרונה. טוב, אז אני אקפיד על זה ממחר. אבל באותו רגע הוא הפך להיות ממה? מי שוגג ל... עובר עבירה. אז כבר התורה מקלה עליו, מביא חטאת בזלע. כי ברגע שהוא כבר הבין שהוא לא בסדר, הוא התחרט, וקיבל על עצמו מחר לא לעשות את זה, הרי מה הוא? על פי הלכה. בעל תשובה. זהו, נגמר, כפר. מביא חטאת. ואתם שמים לב, שהאדם החוטא מביא חטאת, והאדם המסופק מביא מה? אשם תלוי. זה מילה אחרת. חטאת זה בלשון חיתוי, אני מחטא, נגמר, נקי. אשם, אומרים לו כל הזמן מה? אתה אשם, אתה אשם, אתה אשם. אשם. לא נגמר. וזה תלוי. אתם יודעים, פעם אמרתי שכל מה שתלוי, מה קורה לו בסוף? מתייבש ונופל. זה לא נשאר הרבה. תקחו פרי לעץ, תלוי. לא תלוי, 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 מתייבש, נופל. זה לא טוב.
לא, אתה
רואה
שמביא את
הקורבן
אשם, לא מתחפר לו?
כן, מתי הוא מביא אותו? אחרי שכבר התברר לו. או שהוא מסופק, אז הוא מביא. הוא לא יודע להביא, לא להביא, הוא מביא. אז ודאי שמתחפר לו. אבל...
אבל אני למשל יוודע לו עכשיו.
אז הוא הפך להיות, כן, אם הוא עושה תשובה, אז הוא הפך להיות. מה שנקרא עובר עבירה מביא חטאת. אבל אם אתה אשם תלוי, הוא לא יודע. עבר או לא עבר. כמו אכלתי חלב, לא אכלתי חלב. אז הוא צריך להביא אשם תלוי. הוא נשאר אשם. הוא נשאר אשם.
הוא נשאר
אשם,
אבל זה
יתחפר
לו.
כן, בסדר. אבל נשאר בגדר של אשם תלוי. לא חטאת. לכן, מה שבא רבי עקיבא לומר לנו, שהוא דן לפי דברי התורה. תורתנו הקדושה מלמדת אותנו דבר גדול לחיים. אז ספק, ספק עבירה. שאדם צריך לדעת שלא לחינם הכשילו אותו בעבירה הזו. לא לחינם אדם נכשל בעבירה, ואדם נכשל רק בעבירות שהוא מסופק בהן. זאת אומרת שקר ליבו, גס ליבו בהם. ולכן מכשילים אותו בהם. ולמה מכשילים אותו בהם? כדי שמזה הוא יתעורר, כי אין אדם עומד על דברי תורה, אלא אם כן נכשל בה. ואז הוא מבין, הוא לומד מה לא בסדר, ויודע לא לעשות את זה עוד פעם. ואז אדם כזה, הכתוב, מעניש אותו בפי שתיים, בשני סלעים. ולכן צריכים לדעת, על אחת כמה וכמה כפול ומכופל, שכרו שמי שעושה מצווה, אם זה העונש של מי שעושה עבירה, קל וחומר מי שעושה מצווה. שיהיו מאירים פניו וידיו והשפע של בו מכל העולמות על המשכן הפנימי שיש בכל אדם ואדם. ובמנת שנבין את זה אני אספר משל ובזה נסיים. והנמשל כבר יהיה מובן. מעשה באדם אחד סוחר. שהוא היה בבוקר הולך לתפילה, אז הוא היה מתאחר בתפילה, הוא היה גומר להתפלל, יושב ללמוד קצת, כי אחר כך כל היום הוא עסוק. אין לו זמן. טוב, זה היה הרגל שלו, היה מתאחר לחזור הביתה. יום אחד, נגיע איזה יבואן גדול, דופק אצלו בדלת בבית. שלום, איפה פלוני? אשתו אמרה לה, מצטערת, הוא בבית כנסת, עוד לא בא. אמר לה, תשמעי, תלכי תקראי לו, למה יש לי עסקה, עסקת חיים. אמרה לו, תשמע, אני לא הולכת לקרוא לו, הוא בבית כנסת, אתה רוצה, תלך, אתה עושה חכה. אמר לה, תודה רבה, לקח את המזוודה והלך. הוא חזר הביתה, אמרה לו, אשתו, תשמע, היה פה פלוני. אמר, מה? למה לא קראת לי? את יודעת כמה זמן חיכיתי לפגישה הזו, כבר כמה חודשים, אנחנו מדברים בטלפון ובמיילים ובסמסים ו... יו, מה עשית, את יודעת כמה עכשיו הפסדתי בעסקה הזו, למה לא קראת לי? אני אומר לה, מהיום את קוראת לי. אמר לו, טוב, בא לי, בסדר, אני עושה רצון בא לי. עובר כמה חודשים, פיקור בדלת. שלום, איפה בעלך? בבית כנסת. את יכולה בבקשה לקרוא לו? כן? רצה לבית הכנסת, אומר לו, בוא מהר, יש מישהו בבית. הוא רץ מהר. איך שמקרא לבית, נהיה לבן. זה היה הנושה הכי גדול שלו. הוציא לו את הצ'ק, אמרו לו, עכשיו, נשלם. אחרי שהבן אדם יצא מהברוך, אמר לי, אשתו, תראי לי אישה, תראי לי איזה שטות הזאת. בזמן שיכולתי להרוויח, לא קרק לי. ועכשיו קרק לי להפסיד. כאשר האדם עובר עבירה נפש כי תחתה, וידע, האדם זה כמו הסוחר הזה. שחטא, בסדר, אבל נודע, שלום, אז הוא ירבו הביתה. וירוויח. אבל הנפש שלא יודעת, הרי בסופו של דבר, יבואו אנשים. הקדוש ברוך הוא יבוא. יגידו, חביבי, קדימה, תוציא צ'קים. מה הוא יגיד אז? לכן כל אחד ואחד מאיתנו צריך להתחזק בידיעה ברורה שבידו הדבר. ידו, בכל אחד ואחד, וקודם כל נתחיל בדברים שהם מאוד 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 רווחים בנו. זה להגיד לא ללשון הרע, לא לרכילות, נתרגל בזה. להיות קשובים, קשובים לאחר, שלא נהרוג מישהו אחר. שיבוא לספר לנו כל מיני סיפורים שלא קשורים לעניין שלנו. גיד סליחה. לא, לא מעניין. לא רוצה לדעת. חוודת? לא חוודת. הוא דפק אותך, הוא סידר אותך, הוא רימר. עזוב. מה אתה רוצה ממני? אני. יש לך משהו איתי? תגיד לי. אתה רוצה להגיד לא? תלך, תגיד לא. אותי תעזוב בצד. אתה באת להגיד לי שהוא דפק אותי והפסדתי את העבודה? תגיד לי, תשמע אדוני, הפסדת את העבודה. זהו. לא מעניין אותי. לא מעניין אותי, הוא שעשה ככה, מה זה אכפת לי בכלל? מה זה מוסיף לי? אני הפסדתי את העבודה. אמר, בסדר. היא כבר לא אצלי. נכון, היא כבר אצלו. אמרנו, להחזיר אותה לא יכול. מה אני צריך את הסיפורים שלך? נתחיל בזה. להגיד לא לאנשים שרוצים לשתף אותנו בדברים שלא קשורים אלינו. ומה זה לא קשורים אלינו? לכאורה זה קשור, כן, הוא דפק אותך. לא, אני זה אליי, אתה ואני. לא הוא, אתה ואני. זה דבר כמה שאתה רוצה. כי זה אין פה רכילות ולשון הרע. אתה מדבר, אני אענה לך, אתה מדבר, אני אענה לך. זה בינינו, מותר. זה דבר כל כך רווח, כל כך מצוי. שזו מצווה גדולה שאנחנו רומסים לא בכוונה. אנחנו באמת ולא ידע והשם. לא יודעים. לכן היא רצון שהקדוש ברוך הוא כשאנחנו פותחים את ספר ויקרא, אני אגיד דברים ככה בשם רבי חיים יעקב, האבא של האדמור זצ"ל, שאמר, מה זה ויקרא? כתוב, ליהודים הייתה אורה ושמחה וססון, ויקר. ויקרא, רואים כתוב ויקר, א' קטנה. ויקר זה גדול, אלו תפילין. האדם היהודי שמתחיל את הבוקר, עם מה הוא מתחיל אותו? עם הנחת תפילין. נכון, ברכות השחר. אבל מתי הוא מתחבר לקודש הבריחו? בתפילין. והוא משעבד את ליבו ואת מוחו לשם שמיים, לקדוש ברוך הוא. אדם שמניח תפילין באופן טכני, שלא יתעה לחשוב שהוא יתחבר לקדוש ברוך הוא. אין מצב. הוא קיים את המצווה. כן. הוא ניח תפילין. אבל לקבל מזה חיות, לקבל מזה מוחי, מוחי מה שנקרא, לקבל מזה התלהבות בתפילה, שישכח מזה. לכן מי שבתפילין על הבוקר, אומר את התפילה לפני, הוא מתרגש, הוא הולך לשעבד את ליבו ואת מוחו לקודש הבריחו. בשם כל ישראל, כך זה מופיע, כל מיני נוסחים, אז יש סיכוי שכפי עומק המחשבה שלו ככה גם התפילה שלו תראה. ואנחנו יודעים שהתפילה מה היא? הצינור של השפע הגדול ביותר שיש לאדם בבוקר. לכן אמרנו הרבה פעמים מה שהגמרא בברכות אומרת, שחסידים ראשונים היו שוהים שעה לפני התפילה, שעה תפילה, שעה אחרי התפילה. וכבר אמרנו, שעה לפני התפילה אני מביא, הלכו למקווה, נכנסו, למדו כמה פרקים, אמרו תהילים, הכינו את עצמם. שעה התפללו, נו בטח, אם אתה מכין שעה לפחות התפלל שעה, לא? זה אחד על אחד. אבל למה לחכות? נגמר. טוב, מה אתם עושים עכשיו שעה? תלכו הביתה. לא יכלו להתפרק. לא יכלו ללכת, להגיד לי, אני לא, אני מפסיק. כי השבע של הקודש שירד אליהם, לא רצו להפסיק אותו. אז אמרו, טוב, שעה עבדנו, שעה התפללנו, שעה ניתן עד שזה לאט לאט. ירד לעולם הזה, ואז נוכל לצאת לחיי העולם הזה. אז לא כולנו חסידים ראשונים, בגלל זה אמור חסידים ראשונים. כן? לא חסידים של היום, חסידים ראשונים. וזה החשיבות שלנו, לפחות להידמות להם, שנגיד מתי יגיעו מעשיי למעשי אבותיי. וזה עבודה, נכון. אנחנו עובדים. אנחנו לא מחפשים לתפוס את הכל. אנחנו לא קובעים זמן. אנחנו לא אומרים שאם לא נשיג את זה, אז אוי ואבוי לנו, לא. אבל לפחות אנחנו רשומים בלשכת התעסוקה. אנחנו עובדים. אנחנו עסוקים. עוסקים בעניין. בעניין שלנו להתקדש במותר לנו, במה שהתרנו לעצמנו. וממילא לא נצטרך להביא קורבן של ספקות. ובמידה ונביא קורבן חטאת, כי הנפש החוטאת, נכון? אנחנו, יש לנו נפש בהמית, לא תמיד מצליחים, אבל יש לנו תמיד תיקון. וזה גם זול יותר. שמתם לב, זה רק סאלה. כלומר, זה משתלם מכל הכיוונים. לכן יהיה רצון שהשבת הזו שנקרא פרשת ויקרא, שבת פשוטה, אין בה תוספות, שבת הבאה, שבת הגדול, שבת הזו היא שבת רגילה. שבת של ה' בניסן, שבו נקרא פרשת ויקרא ונקרא לקורבנות, כל הסוגים השונים של הקורבנות, נבין היטב שהנפש כי תחתה, ונפש מכם, ונפש מכם, ונפש משם, ונפש משם, בא רק מצד זה שאנחנו לא שמים לב. אם נשים לב, לא יהיה מצב של נפש כי תחתה. לא יהיה. כי אז ממילא רוב המעשים שנעשה, יהיו באמת בשוגג גמור. ולא בגלל שאנחנו מסופקים. יש לנו ספיקות. זה כן חשוב, זה לא חשוב. בפרט עכשיו, כשמתקרב הפסח, שעכשיו יש הרים, תילי תילים של הלכות, ויש כולות, ויש חומרות. אז לא להחליט לבד. אתה מתלבט, יש לך ספק, תקשר לרב. אל תחליטו לבד. נו לרב שהוא יפסוק. ואז אתה הולך על בטוח. זהו. אמרו לך מה צריך לעשות. וכך לעשות. זה רצון שהקדוש ברוך הוא יאיר עינינו בטוב ובנימים. ויזכה אותנו בכללות כל עם ישראל. לרפואת הנפש שלא תחטא. רפואת הגוף ובריאות הגוף כדי שהוא יוכל להחזיק את הנפש בבריאות. לכל חולי עמו ישראל. ורצון שלא נוסיף לשמוע עוד צער וכאב ויגון, כאילו כל הזמן, כל הזמן יש. עם ישראל זקוק להרבה רחמים. ורצון שהקדוש ברוך הוא ישפיע שפע טוב למתיישבים החדשים פה ממול, בבניין החדש, שבאמת תשרה ברכה שם, ושכל המסתינים המקטרגים ירדו וילכו משם. יש איזה ים אחד, ים, קוראים לזה ים עד מצולות ים, זה נקרא, שילכו לשם. הגדרה בספרים הקדושים, שילכו לשם, ואז יהיה בדיוק מידת ונקה. כי הם שם, הכל נקי. השם באמת שבת שלום, ושבע טוב, שבוע טוב, וחודש מצוין. אני מזכיר, חודש ניסן התחיל, אין תחנון, אין צדקתך במנחה בשבת. לא, חלק מהמנהגים, זה בבא לציון אומרים למנצח, ימחה השם ביום צרה, חלק לא אומרים. אשכנזים, פסק הרמ"א לומר.
עד י"ג.
כן, עד י"ג. זה עד ערב חג. אבל הספרדים לא אומרים בכלל. ובשבת הגדול, שבת הבאה, בעזרת השם לא לשכוח, מי שנוהג לומר ברכי נפשי, שלא יגיד, אומרים, עבדים היינו סדר האגדה, עד לכפר על נפשותינו. ובעזרת השם אמרתי פה כבר לשניים מידידינו, שיש לי סברה, רצון, שבוע הבא, לדבר קצת יותר ברווח ולדבר על הרעיון של ההגדה של פסח קצת במובן של עבודת המקדש, איך זה בא לידי ביטוי בליל הסדר בשולחן. אז תביאו בחשבון שזה יתארך קצת השיעור, אז להיערך בהתאם, ועד בלי נדר נעשה ונצליח כל טוב.